אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 4 בנובמבר 2019 והיום בעולם. בירתה של הודו ניו דלהי מתמודדת עם אחד מאירועי זיהום האוויר החמורים בתולדותיה.
Well, the air quality situation in the national capital region is beyond severe at this stage. It's absolutely toxic.
האוויר ממש רעיל, אומר כתב רשת NDTV. הנוער יוצא להפגין.
No one's taking us seriously. This is an emergency. This is not something that can be reversed again. Whatever goes into my blood and into my brain right now cannot be taken out after, I mean, ever now. And I'm losing ears as the days go by from my lifespan.
איש לא לוקח אותנו ברצינות. זה מצב חירום. זה לא משהו הפיך. אי אפשר יהיה לסלק את מה שבדם ובמוח שלי לעולם. אני מאבד שנים מתוחלת החיים שלי. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לעצור סיוע פדרלי לקליפורניה בשל אוזלת ידה בטיפול בשריפות.
The governor doesn't know, he's like a child. He doesn't know what he's doing. Every year it's always California, never, it's rarely somebody else or someplace else.
המושל לא מבין, הוא כמו ילד, הוא לא יודע מה הוא עושה. בכל שנה זאת תמיד קליפורניה, אף פעם או לעתים נדירות זה מישהו אחר. המושל גווין ניוסם אומר בתגובה, אין טעם להתווכח עם נשיא שלא מאמין בהתחממות הגלובלית. באיראן מציינים היום 40 שנה להשתלטות על בניין השגרירות האמריקנית. מפקד הצבא האיראני הגנרל אבדול רחים מוסבי אומר שהמאבק עם אמריקה יימשך. האמריקנים מתנגדים לנו מסיבות דתיות.
מסול אונה, מסול אגרב ג'רורס, אגרב ג'רורי, שאכתזוי טביעתש نیش زهراگین است تا زمانی که زیر پا له نشود از آزار دست بر نخواهد داشت
هم כמו הקרבים זה טבעי שהקרב יעקוץ עד שמוחצים אותו 30 שנה לנפילת חומת ברלין נשיא ברית המועצות לשעבר מיכאיל גורבצ'וב אומר בראיון לבי-בי-סי כי הוא מודאג מאוד לשלום העולם
פקה יסט אסובידנה оружие и массовое уничтожение и ядерное в первую очередь это колоссальная опасность
כל זמן שיש נשק להשמדה המונית בעיקר נשק גרעיני הסכנה היא קולוסלית כל אומות העולם צריכות להתחייב להשמיד את הנשק הגרעיני כדי להציל את עצמנו ואת הכוכב וגם טקס פרסי MTV התקיים אתמול בספרד האומן הטוב ביותר הוא שון מנדס הקליפ הזוכה הוא זה שברקע מי של טיילור סוויפט וברנדון יורי השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני תמיר צוברי כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באיראן שהכפילה ל-60 את מערך הסרכזות המתקדמות שהיא מפעילה. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום איראן.
מה אנחנו יודעים על הידיעה הזאת?
כן, נגיד שהיום מציינים 40 שנה לתחילתו של משבר בני ערובה בטהרן, עם אותם בני ערובה אמריקנים בשגרירות, ולכן קשה להגיד שהתזמון של ההודעה האיראנית בעניין המשך הפרת הסכם הגרעין מפתיעה. איראן הכפילה ל-60 את מערך הסרכזות המתקדמות שהיא מפעילה, זה צד נוסף בנסיגתה ממחויבותיה על פי הסכם הגרעין עם המעצמות. ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית של איראן, עלי אכבר סלאהי, הכריז כי הצד נועד להפגין את יכולתה של איראן ואת נחישותה. לדבריו, טהרן מפתחת אב טיפוס של סרכזות שיהיו מסוגלות לפעול במהירות גדולה פי 50, לעומת הסרכזות שהוסכם עליהם עם המעצמות. עוד אמר כי כיום איראן מפיקה 5 קילוגרמים של אורניום מועשר בכל יום, יותר מפי 10 לעומת התפוקה לפני כחודשיים.
יואב זהבי, תודה.
תודה.
ושלום לכתבנו לעניין ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
אנחנו עם המחאות בעיראק ובלבנון שלא פוסקות, ואתמול גם מחאה מול הקונסוליה האיראנית, נכון?
נכון, בעיר קרבלה, עיר הקדושה לשים. בפעם השנייה ברציפות, בתוך פחות משבועיים, תראה, ההפגנות בעיראק, צריך להגיד, נמשכות זה היום ה-12 ברציפות. כמובן, אנחנו מדברים על הגל השני של המחאות שהחלו בתחילת חודש אוקטובר. גם ביממה האחרונה אנחנו רואים את ההמונים בלא מעט מוקדים, כולל בבירה בגדד ובדרום המדינה, אזורים שמזוהים עם האוכלוסייה השיעית, ואנחנו באמת רואים גם את איראן שוב נמצאת על המוקד, אתמול מראות מאוד לא שגרתיים מול הקונסוליה האיראנית בקרבלה, אחת מהערים הקדושות לשין, כמו שציינו, אנחנו ראינו מפגינים, משליחים אבנים, מקללים את איראן, מציטים חלק מהחומה החיצונית. אגב, גם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ריטווט, כלומר, צייץ מחדש את התיעודים משם, וזה בהחלט מעניין לראות. צריך להגיד שלפחות לפי הדיווחים האחרונים, יש שם 3 הרוגים בשורות המפגינים, אחרי שכוחות הביטחון פשוט ניסו למנוע מהם לפרוץ לתוך הקונסוליה, המבנה של איראן, צריך להגיד, וזה בהחלט מאוד, התפתחות מאוד מעניינת. אנחנו רואים גם את משרד האיראקי מגנה בתוקף את הניסיון לתקוף את הקונסוליה האיראנית, ובוא נשמע מה אומר כתב רשת אל-ג'זירה הקטרית הבוקר, על באמת על התגברות הקריאות והמעשים של המפגינים נגד סמלי שלטון איראנים באיראק. הנה.
هناك استياء شعبي زين العابدين من الدور الايراني حتى هنا في بغداد هم يعتقدون هنا المتظاهرون
كان زمر كتب של רשת الجزيره ببغداد فيش مورات روح مع تفكيك של ايران افילו كان ببغداد المفجنين زבורים שיש לאיראן תפקיד אקטיבי בחיזוק של השלטון והמפלגות ששולטות בעיראק, וזה בהחלט משקף את הלך הרוח. אנחנו שומעים ואנחנו רואים את הבחישה האיראנית, את הניסיון גם של האיראנים, צריך להגיד, למנוע את הפלטה של ממשלתו של עדל אבדל מאדי. שמענו על הניסיונות של מפקד כוח קוץ ומשמרות המהפכה קאסם סולימני לשכנע את מפקדי המיליציות השיעיות שהפכו להיות חלק מהפוליטיקה האיראקית, יש להם נסיעה בפרלמנט, לנסות ולמנוע את הפלטה הממשלה שהיא מאוד נוחה לטהרן. צריך להגיד שאותן מיליציות באופן אירוני, אלה שהוקמו ואוחדו כדי להילחם נגד דאש ב-2014, הפכו היום להיות כלי כדי לדכא את המחאות, וזה למעשה גם מגביר עוד יותר את הכעס נגד איראן. בצד השני של המתרס, במחנה שמזוהה עם איראן, מדברים כמובן במונחים של מזימה, יש ניסיון לנצל את הדרישות הלגיטימיות של האזרחים.
שלימד אותנו פעם שקוראים לזה מואמרה.
כן, נכון, בהחלט. בהחלט מואמרה, זה מואמרה במיטבה. וכך נשמע בהקשר הזה כתב רשת אל-מעדין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה ואיראן, שבניגוד לכתב של אל-ג'זירה הוא מציג את התפיסה של הצד השני. הנה.
المشهد يبدو ان هناك محاولات ان تتشكل قوه ضاغطه ضد ايران وان يستثمر
كان زمر الكاتب شرشت المعدين يرى شيش نسيون لجبش اذا شو كوخ شيفئ لغط نגד ايران لنصلت اللغط الציבורي بعنيان الشخيتوت شكخ ذا خل كده لهفوخت ذا للغط على بالوت ابريت شل ايران وبشوط لاتوت ات المصبن شل الافغانوت الا لكيفون شل ايران وذا لمعسه عنيان كي تيره بسفوا شل عبر نحن مدبرين على كخ شالمخاه زوت يتمتكد بممشلته شل عبد المادي من صعد خال بمن مخاله شروت הלקויים, על האבטלה, על כך שאין פרויקטים במדינה, אין תשתיות, הרבה פעמים אין חשמל, אין מים מאירועים לשתייה, אבל מצד שני גם על הבחישה של גורמים זרים ואיראן בהם, גורמים שלמעשה מונים מאיראק לקחת החלטות בצורה עצמאית, וזה בהחלט, הייתי אומר, דבר שכנראה יימשך, גם אם הממשלה הזאת תיפול איראן, קשה להאמין שזה יספק את המפגינים האלה.
בוא נעבור משם בקצרה למה שקורה במדינה הצפונית לנו, דרום לבנון, שם יש ניסיונות לשבש את פעילות הבנקים, גם בצפון לבנון יש נכון. מחאות, הסיפור הזה ממש לא נגמר, חרף התפטרות הממשלה.
נכון, אנחנו רואים שהמחאה בלבנון נמשכת, גם הניסיונות לחסום צירים מרכזיים ברחבי המדינה, היום ראינו עימותים בין מפגינים לבין כוחות הביטחון בבירות, באחד הצירים המרכזיים שם. אנחנו רואים גם באמת בדרום המדינה איזשהו ניסיונות היום מעבר לחסימות צירים, גם לשבש את הפעילות של הבנקים, שנזכיר רק בסוף השבוע חזרו לעבוד אחרי שהושבטו, כיוון שהבנקים היו חלק מהמוקד של המחאה הזאת, על כך שהם גוזלים את הכספים של האזרחים. צריך להגיד שאתמול אנחנו ראינו באמת מפגן תמיכה בנשיא מישל אהון ובחתן שלו ג'בראן בסיל, ששר החוץ שהפך לאחת הדמויות הסנועות שמקבלת מיטב הכללות ברחוב הלבנוני. אבל אתמול באמת ראינו שוב את עשרות האלפים ממלאים את הכיכרות, גם בטריפולי בצפון המדינה, גם בבירות, ולמעשה משיבים על כך שאומרים שהמחאה הזאת מתחילה להתמסמס, שהיא כבר לא כל כך מאוחדת. אז הם אומרים, אנחנו עדיין מאוחדים, ואנחנו לא רוצים רק את הפלת ממשלת אלחרי, אנחנו רוצים שהממשלה הבאה תהיה ממשלה ללא פוליטיקאים, וגם בחירות מוקדמות, וגם שם הסיפור ממש לא רחוק, רחוק מלהסתיים, בוא נגיד את זה ככה.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
אנחנו להודו, לניו דלהי, שם רמות זיהום האוויר הפכו פשוט בלתי נסבלות, כך אומר גורם בכיר בממשל, עד כדי סכנה למחלות נשימתיות. במטרה להפחית את רמות זיהום האוויר, נכנסו היום לתוקף תקנות שמגבילות תנועה של רכבים ממונעים בכבישים. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
שוב שלום, אירן.
השאלה אם זה מספיק, כיוון שאחוז הזיהום שהרכבים שמייצרים בהשוואה נניח למפעלים או לשריפות שמשתוללות שם הוא נמוך.
בערך 30%, כן. בוא, אז תכף נסביר. קודם כל נגיד שרמות הזיהום משתנות משעה לשעה, ובחלק מהאזורים זיהום האוויר מגיע לרמה של 1000 במדד AQI, Air Quality Index. זה למעשה פי 20 מהמלצות ארגון הבריאות העולמית, רק שנבין את הפרופורציה, כן? וזה מצב בו גם על אנשים בריאים להימנע מכל פעילות בחוץ. אז על מנת להפחית את רמות זיהום האוויר, נכנסה היום לתוקף אותה תקנת חירום, שמה סיכויים שווים, במסגרתה יאסר על מכוניות לנוע בכבישים בימים מסוימים, בהתאם למספרי הרישוי. זה אחרי שאתמול הושבטו בתי הספר, עסקים ואתרי בנייה נסגרו, ועשרות טיסות בוטלו. בוא נשמע דברים שאמרו היום תושבי ניו דלהי.
מוזר לי לגלות שזה עוד איבן שזה קורה במדינה שלנו. הפולושן שלנו, מוסטלי קונטריביושן שלנו, הוא בחוץ פרלי שג'לתי היא הריאנה, פנג'אב ואספאס אזורים, מזה הוא קורה קונטריביושן. ואינדסטריאל פולושן גם מאוד גדול.
אז אחד התושבים באמת אומר, אירן, אני לא חושב שהתקנות האלה יעשו משהו עבור ניו דלהי. מה שגורם לזיהום הם בעיקר שריפות השלפים, אותם ענפים יבשים, גם פליטת המזהמים מהמפעלים גבוהה.
זהו, מה הסיפור של שריפת השלפים?
אז צריך להסביר, בכל שנה באזור הזה של הודו יש עלייה משמעותית בזיהום האוויר המזוהם בלב אחי. יש לכך שני גורמים מרכזיים, חגיגות הדיוואלי, חג הינדי במהלכו נהוג לשגר מאות אלפי זיקוקי דינור, וגורם משמעותי עוד יותר, שריפת השלפים, אותם ענפים יבשים. אנחנו בעונת החורף.
סוג של הלג בעומר שלהם.
משהו כזה, כן. אז אנחנו עכשיו לאחר הקציר בעונת החורף, וכדי לפנות את השטחים החקלאים לקראת העונה הבאה, חקלאים שורפים את הענפים היבשים שנותרו. שיטה יעילה, מהירה, אבל מאוד מזהמת. זה לא קורה בדלהי, צריך להגיד, אלא במדינות שגובלות במצפון, הריאנה ופנג'אב. הממשל במדינות האלה ניסה בעזרת תקנות שונות להגביל את שריפת הענפים, אבל אנחנו רואים שזה נמשך. פרט לזה, לפי הערכות, אמרנו, כלי רכב גורמים ל-30% מזיהום האוויר בניו דלהי, ורכבים רבים בהודו עדיין מונעים בדיזל מזהם. זה מאוד שונה ממה שקורה אצלנו, באירופה, בארצות הברית.
אנחנו מכירים את הטוקטוקים.
נכון, הטוקטוקים, ממש מאות אלפי טוסטוסים גם, ואם יש לנו זמן, אולי נוכל לשמוע דברים שאמר היום סגן מושל ניו דלהי בעניין הזה.
נשמע.
हम पराली के धुएं को कम नहीं कर सकते आज की तारीख में अब ये फैल चुका है लेकिन कम से कम हम अपने पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनमें कमी ला सकते हैं और वेहिकुलर पॉल्यूशन दिल्ली में अपनी दिल्ली के लिए करना है हमें
אומר סגן מושל ניו דלהי אנחנו לא יכולים להפחית את העשן משריפת השלפים מאחר והוא כבר התפשט אבל לפחות אנחנו יכולים להפחית את מקורות הזיהום בתוך העיר כמו מדינות אחרות בהודו עלינו לחתוך בזיהום שמקורו בכלי רכב עבורנו ועבור ילדינו אם נעמוד בתקנות האלה תקנת סיכויים שווים בעשרת הימים הקרובים תהיה הקלה כלשהי שוב, כדי לשים את הפרופורציות, איראן, גם בתל אביב ובירושלים זיהום האוויר חורג מהמלצות ארגון הבריאות העולמי, אבל זה עדיין משהו כמו שמינית ממה שקורה עכשיו בדלי. כלומר, המצב שם הוא חמור למדי, זה בערך כמו לעשן שתי חפיסות סיגריות ביום, אם תלך עכשיו שם ברחובות.
טוב, אנחנו כבר שומעים על הילדים, בני הנוער, שיוצאים לרחובות בהשראת גרטה טומברג. אפשר להגיד שהיא בהחלט חוללה כאן איזשהו שינוי תודעתי בדור הצעיר, שמבין שאם הוא לא ייקח אחריות, אז אף אחד לא ייקח אחריות על החיים שלו ועל חייהם של בני הדורות הבאים. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו מכאן להונג קונג, עוד סוף שבוע סוער בהונג קונג, המפגינים למען הדמוקרטיה שוב יצאו לרחובות, והמשטרה ניסתה לפזר אותם בגז מדמיע ובתותחי מים. שלום לכתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
שלום, שלום אירן.
נראה שרמת האלימות לא יורדת, אלא בדיוק ההפך.
בדיוק כך, בשבוע שעבר שמענו כמה דיווחים אירן שלפיהם מספר המפגינים בהונג קונג הולך ופוחת ככל שהזמן עובר, אך בצילומים שהגיעו אתמול מן העיר האוטונומית אפשר ללמוד שרמת האלימות שם נותרת בעינה, והאלימות אתמול באה דווקא מצד המפגינים הפרו-סינים במרכז המסחרי סיטי פלאזה בהונג קונג. 5 מפגינים למען הדמוקרטיה נפצעו בידי מפגין שהתווכח איתם והגן דווקא על השלטון המרכזי בבייג'ין. תוך כדי ויכוח הוציא האיש סכין ופשוט החל לתקור את המפגינים ששוחחו עמו. מבית החולים האזורי נמסר שארבעה גברים ואישה אחת נפצעו בתקרית הזאת, 2 מהם עדיין במצב קריטי. נודע גם שבפצועים היה חבר מועצה מקומית שתומך בהפגנות למען
זה
הדמוקרטיה.
בעצם האירוע החמור ביותר אולי שהתרחש בהונג קונג מאז תחילת המחאות, וזה די מדהים אגב.
הפצועים הגדולה ביותר.
כמות פצועים גדולה, אבל די מדהים שעד עכשיו, בכל כמעט חצי שנה של מחאות, 5 חודשים, 4 חודשים, שאין הרוגים במחאות, וזו אולי, בכל זאת, למרות הביקורת על כוחות הביטחון שם, יחסית הם מצליחים לשמור על המצב הזה עדיין ללא הרוגים.
בוודאי, הם מצליחים לשמור ללא הרוגים, וגם אם נדבר על כמות הפצועים, היא לא הייתה גדולה, עד עכשיו היו אולי 2 פצועים קשה, וכל השאר זה היו פצועים קל, אבל הנה יש את התקרית הזאת אתמול שהייתה מאוד אלימה, והאלימות באה דווקא מצד המפגין שתמך בשלטון המרכזי, ואותו חבר מועצה שאותו הזכרתי, הוא נשאר בלי אוזן בתקרית הזאת, כי האיש פשוט נשך לו באוזן, ואחר כך הוא קו לחקירה. המשטרה ניסתה היום, אירן, להסביר קצת מה קרה אתמול, להסביר גם למה הם השתמשו כל כך הרבה פעמים אתמול בגז מדמיע ובתותחי מים. בוא נשמע מה קרה במסיבת העיתונאים הזאת.
גם לא הייתה עושה, אני אין תור פענה, גם הפיון יולה, צוי שם, מי לא וואי, כקייצה.
העיתונאים התפרעו, נאלצנו לבטל את מסיבת העיתונאים, מסביר דובר המשטרה, וזה באמת מה שקרה. אם אנחנו מסתכלים בדיווחים בכלי התקשורת, אפשר להבין שכמה מן העיתונאים פשוט התחילו לשאול שאלות, אבל בצורה מאוד מאוד תוקפנית, והשוטרים שהיו אחראים על מסיבת העיתונאים הזאת פשוט נאלצו לבטל אותה ולא הסבירו שום דבר בסופו של דבר. אנחנו רואים גם את ההודעה של המשטרה בפייסבוק באנגלית שאומרת העיתונאים לא התנהגו בצורה הולמת ונאלצנו לבטל, אבל גם לא חושבת ערן שהיינו לומדים משהו חדש מן מסיבת העיתונאים הזאת, כי הכל מתרחש היום בבייג'ין ולא בהונג קונג. ורק נאמר מילה, נציג בייג'ין בהונג קונג אמר אתמול בשיחה עם העיתונאים שיש חשיבה מאוד עמוקה בסין עכשיו לשנות את שיטת הממשל בהונג קונג, אבל לאיזה כיוון זהו לא תרד.
נטליה קנבסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו לשריפות בקליפורניה שעדיין משתוללות. הנשיא טראמפ מצא אתמול את האשם. מושל קליפורניה בסדרת ציוצים האשים טראמפ את המושל הדמוקרטי בכך שהוא עושה עבודה נוראית כלשונו בטיפול בשריפות. הוא גם מאיים לקצץ במימון פדרלי למדינת קליפורניה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
וזה לא סיבוב ראשון בין השניים.
לא, אנחנו ראינו את זה גם בשנה שעברה, כשהיו שריפות יער, שריפות ענק בקליפורניה. שוב, הנשיא טראמפ טען שהמושל גאבן ניוסום אינו מטפל כראוי בשריפות האלה, ולכן הן משתוללות וקשה לשלוט עליהן. וזה הולך אחורה להרבה דברים. קודם כל, הוויכוח הגדול בין טראמפ לבין מדינת קליפורניה והדמוקרטיה, מדינה ששמה לעצמה למטרה במידה רבה לחבל בתוכניותיו של דונלד טראמפ. אנחנו ראינו את זה בענייני הגירה, אנחנו רואים את זה בעיקר בענייני סביבה. קליפורניה לא מוכנה לקבל את המרות הפדרלית בהרבה נושאים, ומציבה בעיה של ממש לטראמפ. אבל מעבר לזה, בנושא שריפות היער, נראה שטראמפ נחוש להוכיח שהוא יודע טוב יותר מהאנשים בשטח, מה גורם לשריפות האלה ואיך צריך לטפל בזה, והוא מאוד כועס על המושל הדמוקרטי שלא נוהג לפי העצות שלו. בוא נשמע קטע מהדברים שלו אתמול.
You got fires eating away at California every year because management is so bad. The governor doesn't know, he's like a child. He doesn't know what he's doing. And I've been telling him this for 2 years. They've got to take care of it. Every year it's always California. Never, it's rarely somebody else or someplace else.
כן, שנתיים אני אומר לו מה לעשות, אבל הוא כמו ילד והוא לא מקשיב לי והוא לא מטפל בזה, וזה תמיד קורה בקליפורניה ולא בשום מקום אחר, אומר הנשיא.
זה כמו לשאול למה האחרונים תמיד בסוף.
בדיוק, זה בדיוק העניין. עכשיו, צריך לומר מילה על השריפות הענק האלה, והייתה לי את הזכות לבלות עם האנשים שגם חוקרים וגם נלחמים בשריפות האלה כמה ימים בשנה שעברה. מדובר בתופעה שקשורה בראש ובראשונה בשינויי האקלים, בהתחממות הגלובלית, וזה דבר שממשל טראמפ אינו מוכן לקבל. העובדה שהעונה החמה חמה יותר ויבשה יותר גורמת לכך שיש הרבה יותר צמחייה יבשה על הקרקע, ואחר כך כאשר זה ניצת, זה משתלב בדיוק עם העונה שבה מתחילות הרוחות החזקות ומאוד קשה לשלוט בשריפות האלה. דונלד טראמפ מצידו וגם מכחישי אקלים אחרים אומרים זה בכלל לא קשור לנושא הזה, בסך הכל מדובר במדיניות של ניהול יערות, צריך איכשהו לגרף את כל הצמחייה היבשה הזאת. אנחנו מדברים פה על אלפים על אלפים של קילומטרים רבועים של יערות, צריך לגרף את זה, צריך מדיניות ייעור אחרת כדי לפתור את הבעיה, זה לא קשור לאקלים. אבל בואו רק נזכיר את התגובה של מושל קליפורניה, גאבן ניוסום, הוא הודיע אחרי ההתקפה של דונלד טראמפ, הוא אמר שמכיוון שטראמפ אינו מכיר בהתחממות הגלובלית, הוא אינו ראוי להיות חלק מהשיחה הזאת.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
שלום וברכה גם לך, אירן.
מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת חיפה. נפתח אולי באמת במרחק הזה בין השלטון המרכזי לקליפורניה, ויש בקליפורניה אפילו תנועת מחאה קטנה שקוראת להיפרדותה של קליפורניה מארצות הברית, קוראים לזה קלקסיט, על משקל הברקסיט, ויש להם אפילו כוונה לנסות להביא את זה למשאל בבחירות הקרובות ב-2020, לא בטוח שזה יצליח, אבל המרחק הזה בין המרכז לפריפריה, בין קליפורניה העשירה לבין וושינגטון, מעולם לא היה גדול יותר.
זה נכון, ובעצם אחת הטעויות הגדולות של ריצ'רד ניקסון במערכת הבחירות של 1960, שהוא החליט להתמודד בכל 50 המדינות. אני חושב שמבחינת טראמפ חבל בכלל להתעמת היום עם קליפורניה, חבל לבקר שם, חבל לנהל שם מערכת בחירות, אלא אם כן מדובר בבית הנבחרים, סנאט ומשהו אחר, לנשיאות, חבל לממון, חבל לזמן, כבר היה משאל עם לגבי קליפורניה, לגבי בעצם ההינתקות כאילו, מהפדרציה, וגם בנושאים רבים של איכות הסביבה, כמובן, קליפורניה היא מובילה ברגולציה, בהקפדה, בשאיפה, בעצם לכונן סביבה נקייה יותר, פתוחה יותר, אז זה תהום מושגית ולא רק גיאוגרפית, מפרידה בין טראמפ שמוקד התמיכה שלו זה באמריקה, בלב ליבה של האומה, הרחק מהאוקיינוסים, ודאי הרחק מאוד מקליפורניה הענקית, ולכן מבחינתו ברכה לבטלה בכלל להתמודד, והייתי אומר אפילו להתעמת עם המושל.
בוא נדבר באמת על מערכת הבחירות, אנחנו נמצאים שנה פחות יום, יכול להיות שהיום בעוד שנה, בשעה הזאת כבר נדע מי זכה בבחירות בארצות הברית, בוא נדבר קצת על לוח הזמנים, איך זה עומד להתגלגל בשנה הקרובה.
בדיוק, אז קודם כל גם עוד מבחינת לוח זמנים, נזכיר אולי קצת יותר מאוחר, שהיום בדיוק 4 בנובמבר לפני 40 שנה, נתפסו בשרירות האמריקני בטהרן, 52 דיפלומטים אמריקאים, והוחזקו שם 52 יום, זה גם ציון דרך טרגדיה אמריקאית. Mm-hmm. לגבי היום, קודם כל הנשיא טראמפ היה מאוד מאושר, אם ניתן היה לעצור את מחוגי השעון, ולקיים את הבחירות, את ההכרעת הבוחר כבר היום. למרות הלקסיקון שלו, למרות הטרמינולוגיה ששמענו אפילו לפני 5 דקות, למרות שהוא מקטב ומפריד ומפלג, מצבו היום איתן במובן הזה שקודם כל הדמוקרטים עושים כל מאמץ אילאי לשחק לידיו. Mm-hmm. העמדות האחרונות של היריבה העיקרית שלו, אליזבת וורן, לגבי תוכנית הביטוח האוניברסלית הממלכתית שלה בהיקף של 20 טריליון, אני חוזר, טריליון דולר, זה ממש ממש משחק לידיו, עמדות רדיקליות, קיצוניות.
למה רדיקלי? אנחנו יודעים שיש מדינות בהן אפילו ישראל, שבהן יש מערכת בריאות אוניברסלית, ועושים את זה.
אבל העלות העצומה בהקשר האמריקני לבטל את כל הפוליסות, את כל תוכניות הביטוח הפרטיות, ולעשות מהפך כזה, בעלות אדירה כזאת שתחייב העלאת מיסים, כך מבחינה פוליטית, לא רק שזה לא מעשי, זה כמעט אנטי-אמריקאי, כמו לוותר על כל ההלוואות של הסטודנטים בקולג'ים. זו מהפכה כלכלית מושגית שסותרת לכאורה את האתוס של אינדיבידואליזם אמריקאים, של אמריקאי של זכות היחיד, הזכות לבחור. אובמה עשה משהו, צעדים טנטטיביים, זה, אבל זה, היום היא הולכת גם נגד הרצון לפרק תאגידים, להכריז מלחמה על האליטות הפיננסיות, זה רחוק, מרחיק לכת, זה קיצוני מדי.
השאלה איך איווה תקבל אותה, וזו בעצם מדינת היעד הראשונה, הבחירות המקדימות שיערכו שם.
זהו. עכשיו אנחנו מדברים על לוח הזמנים, בעצם עוד 3 חודשים, עונת הפריימריז מגיעים עד הקיץ, יולי-אוגוסט, הוועידות המפלגה. לגבי הרפובליקנים, נכון להיום, אין פריימריז, אין, למעשה יש ועידה, אבל רק יאשררו את טראמפ, אין באופק מועמד אלטרנטיבי בדרך כלל, זה לא קורה רק אם הנשיא המכהן נמצא במצוקה כמו קרטר ב-80, ואז קמו לו אתגרים קשים מאוד מבית. מבית אני לא רואה כרגע.
בוא נזכור שאנחנו בעיצומו של תהליך הדחה, שאומנם יגיע לסנאט. נכון. יכול להיות שיגיע רגע שבו הסנאטורים הרפובליקנים יבינו שהמציאות העובדתית היא כל כך קשה מבחינתם, שאם הם רוצים להיבחר שוב, הם צריכים אולי דווקא ללכת עם הדמוקרטים?
נכון, היום אנחנו רחוקים מהרגע הזה. כלומר, 2/3 רוב בסנאט של היום נשלט על ידי רוב רפובליקני קטן, הדרך להדחה רחוקה, להשלמת התהליך רחוקה. יתרה מזאת, תסתכל על המדדים הכלכליים האחרונים, הם מצוינים, זה כמובן יכול להשתנות, אבל למשל גידול ביום שישי ששמענו, 128,000 משרות נוספות, פי 2 מהתחזית, נוספו למשק האמריקני. אבטלה 3.6%, שהוא צמיחה ברבע האחרון 1.9%, אדיר ממש במחינה הזאת, שוק ההון נוסק. חוץ מזה, הקרנת המנהיגות של טראמפ עם כל המינוסים הרבים, תסתכל על המבצע האחרון, לחיסולו של אל בגדדי, שזה מקרין לו, ארצות הברית, העם הבוחר לא מתעניין כל כך במדיניות חוץ. זה ברור, הנסיגה, הפקרת הקורדים הייתה נזק גדול, אבל מצד שני, הקרנת הנחישות, כושר הביצוע, הוא מקבל כמובן את הקרדיט על סיכון מחושב, ותשווה את זה לפעולה האומללה של קרטר לפני 40 שנה, שעוד נקרא בגיחוך איגל קלוז, התפרים של העית לשחרור חילוץ בני הערובה, שזה דמה יותר לציפורני החתלתול, החתול, מה שלעית, 8 מסוקים שם, 8 מסוקים כאן, אבל עולם אחר לחלוטין.
או במילים אחרות, אם אתה מסתכל בחדור הבדולח שלך, היום בעוד שנה אנחנו, כמובן שנהיה בריאים, עד היום עד עוד שנה, שהנשיא טראמפ, מה שהיה הוא שיהיה, הנשיא טראמפ יבחר לכהונה שנייה.
לא בוודאות. אם אכן הסכם הסחר, הפעימה הראשונה של הסכם הסחר עם סין, הולכת, נמצאת מעבר לפינה ממש, גם במובן הזה. תסתכל על הפיצול במחנה הדמוקרטי, היחיד שיכול עדיין לאיים עליו מאוד, זה ביידן, שהוא די אפורי, הוא יכול לאיים עליו כי הוא מחלחל, הוא חודר, הוא פופולרי, למעמד הצווארון הכחול, כמובן שזה רחוק מאוד מההכרעה, והאימפולסיביות של טראמפ יכולה להביא אותו לאחרו.
שמע, יכול להיות שעוד נראה פה הפתעות, קמלה האריס או פיט בודיג'אג', שני מועמדים שכן מדברים לציבור.
נכון, אבל סנדרס והנטייה שלהם בכל אופן לשוליים הליברליים. סנדרס נגיד נעזוב אותו חולה לב בין 77 או 78, אבל בעצם ביידן שהוא עדיין מוביל לכאורה בסקרים, תראה, הוא מגומגם, הוא חיוור, הוא למעשה בלי נטול אנרגיות כמעט לחלוטין. הוא היריב הקשה, עדיין העניין לא סגור. יש הדחה, יום השלב ההדחה בבית הנבחרים עבר לפסים פורמליים. אבל שוב, אם תעשה השוואה למה שהראה עם חטיפת בני הערובה, שמעצמת העל האמריקנית בעידן קרטר, השלימה ל-444 ימים כליאתם של דיפלומטים אמריקאים במתחם, בעצם ריבוני שלה, וזה יקרים בצורה איומה על קרטר, ולמעשה לדעתי מבית הבחירות, גם בגלל המשבר הכלכלי, בעיקר בגלל פשיטת הרגל. אז היום, נכון לרגע זה, עם כל הטרמינולוגיה, עם כל האגרסיביות, עם כל האימפולסיביות, עבודת מטה איומה, הדמוקרטים משחקים לידיו, וכמובן השאלה הגדולה היא הפרברים, היא הכל המתנדנד, העצמאים, לאן הם ילכו?
פרופסור אבי בן צבי.
אולי ברירת מחדל?
נאלץ לשים כאן נקודה. אני כבר סוחב ממך התחייבות להיות איתנו במשדר הבחירות בעוד שנה, ואז יהיה מעניין באמת לראות.
העונג כולו שלי, למרות שבגיל שלי כל ניבוי, כל תחזית גם לגביי, היא מוקדמת מדי. מה גם שאני מומחה גדול לחיזוי העבר, זה נכון.
רק בריאות. פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך.
רק
בשמחות,
תודה לך.
השעה הבינלאומית, אחרי עשור בתפקיד יושב ראש בית הנבחרים, במהלכן הוביל, מהלכו הוביל את סדר היום של הפרלמנט ביד רמה, פורש ג'ון ברקו מתפקידו. לא פחות מ8 מועמדים מתמודדים על המשרה הנחשקת הזאת, שהפכה את ברקו לדמות מוכרת בכל בית, בין השאר בשל סגנונו הייחודי. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום ערן, אז כן.
ברקו הולך הביתה או שישאר בפרלמנט בתפקיד חבר פרלמנט מן השורה?
לא, ברקו התפטר באופן רשמי מהפרלמנט, הוא אינו נחשב יותר חבר פרלמנט, זהו הנועל, וכעת מצביעים חברי הבית על מחליפו. בינתיים פרש אחד המועמדים, כרגע יש 7 מועמדים בלבד, שזה גם קצת הרבה, וזה באמת כמו שאתה אומר, אלו היו שנים סוערות במיוחד עבור ג'ון ברקו עצמו, וביום שישי הוא ניהל בפעם האחרונה את הדיון. במהלך אותן שנים הוא באמת הפך לדמות מאוד מאוד מסוכרת באופן תדיר בעיתונות הבריטית, בצהובונים. בואו נשמע כמה מהרגעים הבולטים שלו כדי להבין בדיוק מדוע.
Order! Order! Home! Order! Order! Difference of opinion is of the essence of politics. There is an elaborate combination of finger wagging and head shaking going on, which may be personally therapeutic, but is institutionally disadvantageous. Order!
דעות שונות אינן מרכיב חיוני בפוליטיקה. תנו לי להבהיר, נדרשת אפס סובלנות להטרדות מיניות ובריונות כאן בווסטמינסטר או בכל מקום אחר. אנו לא פונים לאנשים על פי התור של בני זוגם. לשרת החוץ של ממשלת הסללים יש שם, אנו יודעים את שמה, וזה בלתי הולם ואף סקסיסטי להשתמש במונחים הללו. זהו סוף העניין, ולא משנה כמה רם מעמדו של הדובר, זה אינו לגיטימי ולא ארשה זאת. זה היה מין איזה נקבץ המיטב של ג'ון ברקו.
רוחשים לו הרבה מאוד כבוד משני צידי המתרס, נכון?
משני צידי המתרס בהחלט, למרות שבאופן רשמי הוא היה מועמד של מפלגת השמרנים, אבל ברגע שנכנס לתפקיד, למעשה הוא עליו להיות ניטרלי ונטול פניות. אבל ברקו לא ממש חשש להביע דעותיו על נושאים שונים שעל סדר היום, ביניהם הטרדות מיניות, סקסיזם, קידום הדמוקרטיה, וכן גם על ברקסיט הוא הביע דעה נחרצת, ועל כך האשימו אותו כמה מתומכי המהלך, כי הוא למעשה מועל בתפקידו, שאמור כאמור להיות נטול פניות, ניטרלי. דווקא בוריס ג'ונסון אגב אמר כי הוא שירת נאמנה את חברי הבית במהלך שנותיו בתפקיד, וכינה אותו אינובייטור, חדשן. ולכן ברקו נחשב בעיני רבים מחברי הבית כמי שבאמת הגדיר מחדש את תפקידו ושינה לעד את האופן בו מתנהלים דיונים בבית הנבחרים.
אז ההצבעה בעצם ליושב ראש הפרלמנט החדש תתחיל, הדיון יתחיל בעוד כשעתיים. יש איזה מועמד מוביל שאפשר לסמן אותו כבר?
אז כן, לינזי הויל, סיר לינזי הויל הוא המועמד המוביל כרגע, הוא גם היה סגנו של ברקו החל מ-2010, מועמדת נוספת היא חברת הפרלמנט מטעם הלייבור, הריאט הרמן, שהייתה פעם סגנית מנהיג המפלגה, היא שואפת לשים קץ לאותו מועדון סגור של ה-Old Boys, מה שנקרא, אבל כנראה שסר לינזי הויל הוא זה שייכנס לתפקיד. את יודע, השפעתו של ברקו גם זלגה מעבר לפרלמנט עצמו, מוכר כיום בכל העולם, ג'רמי קורבין באמת שיבח אותו על כך שהוא קידם את הדמוקרטיה הפרלמנטרית בעולם כולו, אפילו ג'ייקוב ריס-מוג, הברקסיטיר המושבע, אמר כי הקול שלו היה קול מוביל של הספסלים, הבקבנץ' של הספסלים האחוריים בפרלמנט.
טוב, אז יש לו בהחלט הרבה מאוד אוהדים והרבה מאוד התגעגעו אליו, עידו סואן כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
ליל נפילת חומת ברלין לפני 30 שנה סימן את איחודה הקרב ובא של גרמניה. זה גם היה הלילה שהפך בהמשך את גרמניה למעצמה החשובה ביותר באירופה. אבל האם גרמניה באמת מאוחדת? כתבת כאן באירופה, אנטוניה ימין, נסעה לעומק מזרח גרמניה אל הכפרים הקטנים, וגילתה שעד היום קיימים פערים של ממש בין מזרח ומערב, פערים שמשפיעים על הלך הרוח בגרמניה כולה, וגם על עליית הימין הקיצוני.
שלושים שנה חלפו מאז הלילה ששינה את גרמניה לעד. מי שמסתובב בברלין מתקשה להבחין בהבדל שבין מזרח ומערב, ושריות החומה הן הסמל העיקרי המזכיר שפעם היו כאן שתי מדינות, אבל היום גרמניה מאוחדת. Walk up and down outside the wall. אבל האם זה באמת המצב? האם גרמניה הפכה לישות הומוגנית אחת, או שעדיין יש מזרח ומערב, שתי גרמניות? כדי להבין את התשובה לשאלה הזאת, היה עלינו לנסוע לעומק מזרח גרמניה, לכפר הקטן בישופרודה. בכפר הזה חיו לפני איחוד גרמניה 2,500 תושבים, היום נותרו שם 700 תושבים בלבד. הסיבה, אחרי איחוד גרמניה, חברה מערב גרמנית רכשה את מכרה השלגן שפרנס את האזור כולו, וסגרה אותו. גהד יוטמן, שעבד במכרה במשך שנים, כואב את אובדן המכרה עד היום. המכרה הזה לא היה צריך להיסגר. הם הרסו אותו רק מתוך שיקולי תחרות, ואותנו שלחו להיות מובטלים באופן לא צודק. וזה תמיד הזיכרון כשבאים לכאן. הסיפור של בישופרודה הוא סיפור אחד מתוך אלפים. אבל החלטה דרמטית אחת של העובדים כאן הובילה לכך שהכפר הקטן הזה יהפוך מוכר בגרמניה כולה. ביוני 1993, מהדורת החדשות המרכזית בגרמניה נפתחת בדיווח הבא.
In Bischofferode sind inzwischen 41 Bergleute im Hungerstreik. Sie wollen weit.
בבישופרודה יש בינתיים 41 עובדים שהחליטו לשבות רעב. במוזיאון הקטן שהוקם במקום כדי לזכור ולהזכיר, אנחנו פוגשים את וילי בלד נבל, האיש שהתחיל את שביתת הרעב המפורסמת.
Eigentlich für unser Fortbestand getätigt haben, nicht.
הפוליטיקאים שלנו התעלמו מכל ההפגנות שעשינו לטובת ההישרדות שלנו. אז אמרנו לעצמנו, מה נעשה כדי שהפוליטיקאים יקשיבו לנו? אבל גם עשרות עובדים רעבים לא משנים את ההחלטה והמפעל נסגר. 30 שנה אחרי, המזרח והכפר הקטן בישופרודה לא באמת מצליחים להתאושש. עד היום יש פערי שכר עצומים בין מזרח למערב. בדקנו ומצאנו כי השכר הממוצע במזרח גרמניה עומד על 2,690 אירו ברוטו בחודש. במערב גרמניה, השכר הממוצע עומד על 3,330 אירו, משמע במערב מרוויחים 23% יותר. כשבודקים מי מחזיק בתפקידי הניהול במזרח גרמניה, מגלים כי ב-77% מן המקרים מדובר במערב גרמנים. 30 שנה אחרי נפילת החומה, אני שואלת את גרד יוטמן, מי שניהל אז את מאבק העובדים בבישופרודה, האם איחוד גרמניה הביא לתוצאות שהוא ציפה להן.
Wir sind durch bloß durch den Krieg eine Teilung erfahren, dass der Nachbarort früher ewig zusammen war.
אנחנו היינו גרמנים. רק בגלל המלחמה חווינו היפרדות, ופתאום באזור השכן שלנו היה גבול. ואחרי שזה נגמר, לא אמורות להיות לנו אותם זכויות? אותם תנאים? זה מה שאנחנו ציפינו מדמוקרטיה. אבל לצערי, לא זה מה שקיבלנו. 30 שנה אחרי נפילת החומה, המסע שלנו למזרח גרמניה מותיר אותי קצת עמומה. המעצמה החזקה ביותר באירופה, זו שאמורה להוביל את היבשת, נקרעת מבפנים. המזרח גרמנים עדיין מרגישים כאילו הם מעין קולוניה שנכבשה, אזרחים סוג ב'. על הנייר מדובר במדינה מאוחדת ויציבה, אבל כשיש כל כך הרבה אזרחים לא מרוצים, מתחילים לחוש כאן שוב ברוחות של שינוי. רק שהפעם, איש אינו מבטיח שזה ייגמר בצורה חיובית ושלווה. אנטוניה ימין, ברלין.
שלום לכתבנו בפולין, ניסן צור.
שלום ערן.
אנחנו רוצים לדבר על מחקר ענק בקרב אלפים מתושבי מזרח אירופה, שמעלה כי מרבית תושבי המזרח היבשת חוששים מאוד מקריסת הדמוקרטיה, לא מאמינים לממשלות, לא מאמינים לכלי התקשורת, וגם טוענים שהעולם היום לא בטוח יותר מכפי שהיה בשנת 1989 עם נפילת המשטר הקומוניסטי במדינות רבות במזרח אירופה. שמענו גם את הקולות שמגיעים ממזרח גרמניה, תחושה של מרמור ותסכול. עד כמה זה מאפיין גם את התושבים בפולין ובשאר המדינות שבמזרח?
כן, אז מה ששמענו הרגע בדיווח מגרמניה די מתאים לתוצאות המחקר שביצעה חברת מחקרי דעת הקהל יוגוב, שערכה סקר ענק בקרב מעל 12,000 תושבי מדינות שונות במזרח אירופה, ביניהם גם גרמניה, כמו ששמענו, פולין, הונגריה ועוד. התושבים שם נשאלו כמה שאלות. אחת מהן הייתה לגבי המשך, עד כמה הם חוששים לגבי המשך השלטון הדמוקרטי במדינתם. התוצאות היו אולי די מפתיעות. בין 51 ל-61 אחוזים מהנשאלים אמרו כי הם חוששים מאוד מהמשך נפילת המשטר הדמוקרטי, או עד כמה המשטר הדמוקרטי במדינתם ימשיך להיות יציב בשנים הקרובות. על השאלה האם הבחירות במדינות שלכן הן חופשיות והוגנות, 75% מתושבי בולגריה לדוגמה ענו בשלילה, כך גם תושבי 50% מתושבי הונגריה ורומניה ו-30% מתושבי פולין. שאלה נוספת עם תשובה מאוד מעניינת במחקר הייתה, האם העולם היום בטוח יותר מכפי שהיה בשנת 1989? אז כזכור, ב-89 הגיע לקיצו המשטר הקומוניסטי שהיה ברבות ממדינות מזרח אירופה, ועל השאלה הזו, האם העולם בטוח יותר, רק 25% מהנשאלים השיבו בחיוב, כך שרוב מוחלט של התושבים במזרח אירופה מאמין שדווקא בשנת 89, עם נפילת השלטון הקומוניסטי, העולם אז היה בטוח יותר. נתון מעניין אולי נוסף מהמחקר הזה, שאנחנו יכולים להזכיר, נוגע לאמון הציבור בכלי התקשורת. כמעט בכל המדינות שהשתתפו במחקר הזה, רוב מוחלט של הנשאלים אמרו כי הם אינם מאמינים לכלי התקשורת המרכזיים במדינה, ולדעתם כלי התקשורת אינם מעבירים את החדשות בצורה מאוזנת ומאורגנת. מרביתם גם טענו כי גם חופש הדיבור וזכות המחאה נמצאים לדעתם תחת מתקפה, כאשר רבים מהם גם הביעו חשש כי הממשלות המקומיות עלולות להתנכל להם במידה והם יביעו מחאה נגד הממשלה. גם מערכות הצדק והמשפט נמצאים לדעתם תחת מתקפה. ואולי הנתון האחרון שמעניין מהמחקר הגדול הזה נגע ליחס כלפי קהילת הלהט"ב במזרח אירופה. מעל 50% מהאנשים שהשתתפו במחקר טענו כי קהילת הלהט"ב זקוקה וראויה להגנה גדולה יותר מצד הממשלות המקומיות, בעוד 31% מלבד מקרב הגברים שהשתתפו במחקר טענו שגם הם חושבים שקהילת הלהט"ב באירופה, במזרח אירופה לפחות, זקוקה להגנה מוגברת.
טוב, אז דברים מתחילים לזוז בהקשר הזה. ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה רבה לך.
תודה לך, ערן.
השבוע צויין ברחבי העולם, היום הבינלאומי להגנה על עיתונאים, והנה הסיפור הזה שמגיע אלינו מן הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שם נרצח עיתונאי בביתו, אשתו נפצעה, נראה כי ההתקפה עליו נערכה על רקע פעילותו של העיתונאי במטרה להגביר את המודעות למגפת האבולה. בחודשים האחרונים הוצתו כמה מרכזי טיפול באבולה על רקע חששות ושמועות בקרב האוכלוסייה, כאילו מדובר במזימה של השלטונות, וכאילו הנגיף לא באמת קיים. כתבתה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
העיתונאי פאפי מומרה מהמבה עבד בתחנת רדיו מקומית ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. בשבועות האחרונים הוא העלה כמה תוכניות שמטרתן להגביר את המודעות לנגיף האבולה. מהמבה ביקש להילחם בשמועות שלפיהן נגיף האבולה לא באמת קיים. שמועות שלפיהן מדובר במזימה של רופאים וחברות תרופות שמנסים להרוויח הון על גב התושבים, או שמדובר במזימה של המערב. אבל הקמפיין של מהמבה כנראה הרגיז מאוד את אותם אלה שהאמינו בשמועות. במהלך סוף השבוע פרצו אלמונים לביתו, הרגו אותו, פצעו את אשתו ושרפו את הבית. הרצח הזה לא היה הפעם הראשונה שבה הותקפו אנשים שפועלים למען הגברת המודעות בנושא האבולה. אבל בקונגו לא כולם מקבלים זאת. יש כאלה שחוששים להעביר את קרוביהם הנגועים לבידוד. הם חוששים שיעונה להם רע. לתושבים רבים גם קשה להתמודד עם הדרך שבה פועלים הצוותים הרפואיים ברגע שהם מזהים מקרה של אדם שנדבק בנגיף. הרשויות בדרך כלל שולחות צוותים שירססו את ביתו של הנגוע בחומרי ניקוי חריפים. הצוותים האלה גם שורפים את כל החפצים בבית כדי להשמיד את הנגיף. לרבים מאזרחי קונגו, מבחינה תרבותית ודתית, שריפת החפצים היא סימן רע ומסוכן, קשה להם לקבל זאת. בחודש מרץ האחרון הוצת מרכז לטיפול בחולי אבולה באזור הנגוע. שר הבריאות של קונגו ביקר במקום והיה מאוכזב מאוד. הוא קרא לאוכלוסייה לשתף פעולה עם הצוותים הרפואיים במקום ולא להילחם בהם.
Dans l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest, il y a des villages entiers.
במגפה של מערב אפריקה, כפרים שלמים הוקו ונעלמו. לכן המסר שצריך להעביר הוא שצוותי התגובה הם כאן כדי לתת את המיטב שלהם, כדי למנוע את הסכנה הגדולה הזאת מהציבור, כך אמר השר. ארגון רופאים ללא גבולות ומערכת הבריאות של קונגו עובדים יד ביד כדי לשכנע את האוכלוסייה לשתף פעולה. הם פיתחו מודל חדש של התערבות קהילתית במקרים של חשד לאבולה. בכל פעם שעולה חשש כזה, נשלח למקום צוות מולטי-דיסציפלינרי, פסיכולוג, איש תקשורת שהוא בדרך כלל פעיל חברתי מקומי וחוקר רפואי. ברגע שהם מגיעים למקום, הפסיכולוג הוא שינסה לעודד את החולה. אחר כך איש התקשורת ינסה להסביר לו את הסיכונים. אם זה באמת אבולה, ויחד הם ינסו לשכנע אותו להסכים שהחוקר יציג לו שאלות כדי לדעת טוב יותר על התפתחות המחלה שלו, מספרת אשת צוות רפואי בצפון קיבו. השיטה הזאת מפיקה תוצאות טובות, אבל תהליך השכנוע של האוכלוסייה בכל זאת ארוך ומייגע. כאן רינה בסיסט.
ואנחנו לטקס פרסי MTV אירופה שהתקיים אתמול, הדיווח הוא של בר בלפר, כתבת כאן תרבות.
באולם בסביליה בדרום מערב ספרד הוכתר סוף סוף סולן אואזיס ליאם גלגר לאייקון רוק בטקס פרסי המוזיקה של MTV אירופה.
I was here last year and it's mega. I want to congratulate MTV for recognizing my brilliance. Thanks for the award. I'll wear it well.
אך הטקס, כטקסי פרסים רבים השנה, שם את הדגש על הנשים והוגדר חוגגת שנת האישה, עם הופעותיהן של הכוכבות החדשות, הזמרת והדוגמנית הבריטית דואה ליפה, הזמרת האמריקנית הלסי והספרדיה רוסליה. הזוכים הגדולים ביותר של הטקס היו טיילור סוויפט, אשר זכתה בפרסי Best US Act וסרטון הוידאו הטוב ביותר, וביילי אייליש, אשר זכתה בקטגוריות השיר הטוב ביותר על שירה Bad Guy, ופרס האומנית החדשה הטובה ביותר. להקת הבנים של דרום קוריאה BTS הפכו לכוכבים ולמפתחי סגנון הקיי-פופ, סגנון ייחודי של קוריאה הדרומית המשלב מוזיקה אלקטרונית, היפ-הופ, פופ, רוק, R&B ונעשה פופולרי ברחבי העולם. הם זכו בפרסי ההרכב הטוב ביותר, המופעים החיים הטובים ביותר וקהילת המעריצים הגדולה ביותר. הלהקה NCT 127 הפכה ללהקת הקיי-פופ הראשונה שהופיעה בטקס פרסי המוזיקה של MTV באירופה. חבר הלהקה ג'וני אמר כי זה רק הופך את העניין לחשוב יותר. הופעות מרשימות רבות נראו בטקס הזה, ובהן הופעתה של הזמרת הלסי, אשר זכתה בפרס אומנית הפופ הטובה ביותר, והעלתה באש סוס קרוסלה על הבמה. האומנית האמריקנית זוכת הגרמי אריאנה גרנדה, אשר הייתה מועמדת לשבע קטגוריות, הלכה הביתה בידיים ריקות אתמול, אך ליאם גלגר, אשר זכה סוף סוף בפרס המיוחל, סגר את הערב בהופעה עם השיר החדש שלו Once, והמנון אואזיס שכולם מכירים, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים תמיר צוברי ושימון דוקרקר, אני רנסי, קורל אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אתם מוזמנים להמשיך להיות איתנו בקשר, ואפילו לעשות מינוי להסקט שלנו, לפודקאסט, חפשו אותנו גם בגוגל תחת השם כאן עולמי, השעה הבינלאומית, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.